שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט הביולוגיה של הרגשות. היום נצלול אל תוך אחת התגליות המרתקות והחשובות בחקר המוח. האם תהיתם פעם למה אתם מרגישים צמרמורת שרואים מישהו נפצע? ואם זה הילד או הילדה שלכם שנפצעים, אתם ממש מרגישים את הכאב בכל הגוף? האם תהיתם איך תינוק בן יומיים כבר יודע לחכות את החיוך ואת הצחוק שלכם? או למה אנחנו בוכים בסרטים? מה גורם לנו להתרגש כל כך מסצנה בסרט, כאילו אנחנו בעצמנו חווים את מה שהדמויות חוות, למרות שאנחנו יודעים שזה רק סרט? התשובות לכל השאלות האלה, תמונות בתאי עצב מיוחדים ומרתקים במוח שלנו, שנקראים נוירוני מראה. תאים מופלאים שמאפשרים לנו לא רק לראות את העולם, אלא להרגיש אותו דרך החוויות של אנשים אחרים. נוירוני המראה מחברים אותנו לאנשים אחרים. הסיפור של נוירוני המראה מתחיל כמו הרבה סיפורים במדע, במקרה לגמרי. בתחילת שנות ה-90, פרופסור ג'קומו ריזולטי מאוניברסיטת פארמה באיטליה, יחד עם קבוצת המחקר שלו, חקרו את פעילות המוח של קופי מקוק בזמן שהם מבצעים פעולות פשוטות כמו אכילת אגוזים. החוקרים חיברו אלקטרודות למוח של הקופים כדי לעקוב אחרי פעילות נוירונים באזור מסוים במוח שאחראי על תכנון התנועה. התוצאות היו צפויות. כשהקוף לקח אגוז ואכל, הנוירונים הספציפיים באזור הזה ירו כצפוי. אבל אז קרה משהו מוזר. באחד הערבים, דוקטורנט במעבדה שנשאר עד מאוחר ונעשה רעב אחרי יום ארוך של ישיבה מול המחשב וקריאת פעילות המוח של הקוף, הוא קם מהכיסא, הלך לכיוון קערת האגוזים של הקוף, לקח אגוז, קילף והתחיל לאכול. הקוף, שהיה בשוק מזה שהסטודנט לוקח לו אגוזים, הביט מאופנת איך הסטודנט מקלף ואוכל את האגוז, ופתאום המכשירים התחילו לצפצף. הסתבר שאותם נוירונים במוחו של הקוף, שהיו אמורים לפעול רק כשהקוף בעצמו מבצע את הפעולה ואוכל אגוז, ירו גם כשהקוף פשוט צפה בסטודנט, מבצע את אותה פעולה ואוכל את האגוז. תחשבו על זה רגע. זה כאילו שהמוח של הקוף לא יבדיל בין לעשות משהו בעצמו לבין לראות מישהו אחר עושה את אותו הדבר. פרופסור ריזולטי וצוותו היו המומים. הם בהתחלה חשבו שיש תקלה במכשירים, אז הם חזרו על הניסוי הזה שוב ושוב וגילו את התגלית המדהימה. קיימים במוח נוירונים שמגיבים באותו אופן כשאנחנו עושים משהו וכשאנחנו רואים מישהו אחר עושה את אותו דבר. הם קראו לתאים האלה נוירוני מראה, כי הם משקפים כמו מראה את הפעולות שאנחנו רואים באחרים. כשאנחנו מסתכלים על אדם אחר, 20% ממה שקורה במוח שלו נדלק במוח שלנו. איפה נמצאים נוירוני המראה? אז נוירוני המראה ממוקמים בעיקר באזורים במוח שקשורים לתכנון תנועה, בקליפת המוח המוטורית ובאזורים נוספים. אלו לא תאים ספציפיים שכתוב עליהם נוירוני מראה, אלא אלה נוירונים שפועלים באזורים שונים לפי הפעולה שאנחנו רואים. כשאנחנו צופים במישהו מבצע פעולה, נניח מרים כוס קפה, המוח שלנו עובד בשני מסלולים במקביל. המסלול הראשון זה המסלול הוויזואלי הרגיל שמאבד את מה שאנחנו רואים, אבל במקביל מופעל גם מסלול שני, מסלול המראה. במסלול הזה, אותם נוירונים שהיו פועלים אם אנחנו בעצמנו היינו מרימים את הכוס, מופעלים כשאנחנו צופים במישהו אחר עושה את זה. ההפעלה הזאת היא חלקית כמובן, אחרת היינו מוצאים את עצמנו מחכים כל תנועה שאנחנו רואים. לשם כך יש מנגנונים מיוחדים במוח שמדכאים את התרגום של הפעילות הזאת של הנוירונים לפעולה ממשית, לכן אנחנו לא ממש מרימים את הכוס. שאלה נוספת היא, האם נוירוני המראה מופעלים גם לרגשות או רק לפעולות פיזיות? דמיינו זוג, יושבים ביחד בסלון, מחפשים איזה סדרה בטלוויזיה, לא מדברים, רק שקט. היא עייפה, אולי עצובה, ופתאום הוא אומר, ממי, הכל בסדר? עוד לפני שהיא הספיקה להבין בעצמה שמשהו לא בסדר. איך הוא ידע? מה גרם לו לשאול דווקא באותו רגע, דווקא במילים הנכונות, ממי, הכל בסדר? זה נראה כמו טלפתיה, אבל זה לא טלפתיה. זה בעצם פשוט נוירוני המראה. המוח שלנו בנוי לזה, לזהות, לשקף ולחוש את העולם הרגשי של האחר. וכאן נכנסת לתמונה אחת החוקרות החשובות בתחום, פרופסור טניה זינגר, חוקרת מוח גרמניה שהקדישה את הקריירה שלה להבנת הרגשות החברתיים הכי עמוקים שלנו, אמפתיה, חמלה וחיבור לאדם האחר. במחקר פורץ דרך שלה ב-2004, היא הכניסה זוגות נשואים אמיתיים לסורק מוח FMRI, שמאפשר לראות את פעילות המוח בזמן אמת. והיא שמה לב לדבר מדהים. מה שהיא עשתה, היא הפעילה גירוי כואב על היד של האישה, ובמקביל, הגבר היה יכול לראות את זה קורה. הוא ראה איך מכאיבים לאשתו. ואז היא הפעילה גם גירוי כואב על ידו של הגבר, בזמן שהאישה צופה בזה קורה. כשהאישה חוותה את הכאב, הופעלו אצלה אזורי הכאב במוח, כמובן. אבל, וזה המדהים, כשהכאיבו לבן זוגה, והאישה צפתה בגבר שלה סובל, הופעלו במוח שלה אותם אזורי כאב שהופעלו כשהיא בעצמה חוותה את הכאב. וזה עבד גם ההפך. כשהגבר צפה באשתו חובה כאב, אפילו רק כשהיא רואה מישהו אחר אפילו סובל, המוח שלו יפעיל אזורים דומים כאילו הוא זה שכואב. כלומר, ברמה הנוירולוגית אנחנו ממש חווים במידה מסוימת את הכאב של האהובים שלנו. לכאוב בשבילך זה לא רק ביטוי, זו תופעה ביולוגית ממשית. זו לא סתם שותפות, זה סינכרון עצבי רגשי. וככה זה נקרא, סיכרון עצבי רגשי. טניה הראתה שאמפתיה היא לא רק תחושה, היא תגובה פיזית ממשית במוח. ובמערכות יחסים אינטימיות, הזיהוי הזה חד עוד יותר. לא בגלל קסם, אלא בגלל אימון, חשיפה חוזרת, כשנמצאים הרבה זמן עם אותו בן אדם, ותשומת לב לרגשות שלו ולתחושות שלו. וכמובן, גם בגלל האוקסיטוצין, הורמון האהבה, שמופרש שאנחנו נמצאים בקשר הדוק, ומגביר את הסינכרון הרגשי, ומגביר את היכולת שלנו לאמפתיה למי שאנחנו אוהבים. כשאנחנו חיים עם מישהו, המוח שלנו מתכוונן למוח שלו ושלה. אנחנו לומדים את תווי הפנים הקטנים, את הניואנסים בקול, את הנשימות, ובלי לשים לב, הרגשות של בן הזוג שלנו, או של הילדים שלנו, הופכים להד עדין בתוכנו. זה לא טלפתיה, זו ביולוגיה של חיבור אנושי. הפסיכולוג ויליאם אייקס חקר במשך עשורים את היכולת של בני זוג לקרוא מחשבות אחד של השנייה. הוא קרא לקריאת מחשבות הזאת דיוק אמפתי, Empathic Accuracy. הוא לא חקר טלפתיה במובן המיסטי, אלא את היכולת לזהות במדויק את מה שהאדם מולך, בן הזוג שלך, בת הזוג שלך, חושבים או מרגישים, בלי שהם אומרים את זה באופן ישיר. הוא חקר את זה במיוחד אצל זוגות שנמצאים בזוגיות אינטימית ארוכת טווח. הוא ערך ניסויים שבהם הוא נתן לבני זוג לצפות יחד בווידאו של עצמם. והם עצרו כל כמה שניות כדי לרשום מה הם חשבו באותו רגע ומה לדעתם בן הזוג חשב באותו רגע. כך הוא יכל להשוות את רמת הקריאה המדויקת, קריאת המחשבות בין בני הזוג. האם בת הזוג קוראת נכון את מה שבן הזוג שלה חשב באותו רגע ולהפך. והוא ראה שככל שהקשר בין בני הזוג היה חזק יותר, הקריאה שלהם אחד את השנייה הייתה מדויקת יותר. כי ככל שהקשר בין שני אנשים חזק יותר, כך התגובה של נוירוני המראה חזקה יותר. בעצם נוצר סינכרון של נוירוני המראה. כשאנחנו רואים מישהו זר, לא בן זוג, לא קרוב משפחה, מישהו זר לנו סובל, יש הפעלה מסוימת של נוירוני המראה. אבל כשמדובר באדם אהוב, ההפעלה חזקה בהרבה. זה מסביר למה קל לנו יותר להתחבר לסבל של אנשים שקרובים לנו, וקשה לנו יותר להתחבר לסבל של אנשים זרים או אנשים שרחוקים מאיתנו. מי שהראה שנוירוני המראה אמיתי במוח פועלים גם לרגשות ולא רק לפעולות מוטוריות, הוא פרופסור מרקו יעקובוני מאוניברסיטת קליפורניה UCLA. למרקו הייתה השערה שיש קשר בין המערכת הרגשית, המוח הלימבי, מערכת הלימבית שבעצם נמצאת בין הרקות מאחורי העיניים שלנו, אז הוא חשב שיש קשר בין המוח הלימבי הרגשי לבין המערכת המוטורית, לבין האזורים במוח שאחראים על התנועה. כמו שאמרנו, המוח הלימבי זה המוח הרגשי, נמצא בין הרקות מאחורי העיניים, מוח הלטאה שלנו שמייצר את הרגשות שלנו. ב-2010, מרקו חיבר אנשים למכשירי FMRI, והראה להם תמונות של אנשים עם הבעות פנים שונות, והסתכל על המוח הרגשי, על המוח הלימבי, על המערכת הלימבית. הוא ביקש מהנבדקים בהתחלה לחכות את הבעות הפנים שהם רואים בתמונות והסתכל מה נדלק במוח. ואז הוא ביקש מהם לצפות באותם תמונות בלי לחכות את הבעות הפנים. פשוט לא להזיז את הפנים. והוא ראה שגם שהם לא מחכים את הבעות הפנים שהם רואים בתמונות ולא מפעילים את שרירי הפנים, אותם אזורים במוח הרגשי שקשורים להבעות הפנים, לרגש שיוצא מהבעות הפנים שהם רואים, נדלקים במוח. כלומר, נוירוני מראה מופעלים גם לרגשות ולא רק לפעולות פיזיות. הוא בעצם הוכיח שנוירוני המראה הם הבסיס הנוירוביולוגי של האמפתיה, של היכולת שלנו להרגיש ולהבין את הרגשות של אנשים אחרים. זו הסיבה שקהל בעולם קולנוע מלא יכול לפקוט יחד עם השחקנים שמשחקים בסרט. נוירוני המראה הם אלה שמאפשרים לנו את היכולת לחוש את כאבם של אנשים אחרים. במחקר אחר, מרקו יעקובוני הראה שלפי הפעילות העצבית של נוירוני המראה במוח, הוא יכול לחזות אם האדם יבחר להימנע אפילו מפעולה של פגיעה באחר. זאת אומרת, הוא הראה שנוירוני המראה הם ממש הבסיס למוסר שלנו, לרצון להימנע מלפגוע באנשים אחרים, כשאנחנו מרגישים את הכאב ואת הרגשות שלהם. אמפתיה באה מהמילה ביוונית empathy, into the pain. פאתוס זה כאב, אם זה לתוך הכאב, בעצם לראות לתוך הכאב של האחר. אמפתיה מוגדרת כיכולת להרגיש ולהבין את כאבו של האחר, ולתת לאחר להרגיש שמבינים אותו ומרגישים אותו. זה ממש להיכנס לתוך הראש של האחר ולהרגיש את הרגשות שלו דרך החוויה שלו. אמפתיה היא הבסיס לחמלה, לרצון לפעול כדי להקל על כאבו של האחר, כי אנחנו מרגישים את הרגשות שלו. זה בעצם הרצון לחבק, לעודד, להקל. זו החמלה. איך אנחנו רואים את נוירוני המראה ביום-יום? חיוך, פיהוק, צחוק ובכי, זו דרך לראות את נוירוני המראה בפעולה. כשמישהו מחייך אלינו, החיוך נוצר במוח עוד לפני שהוא נוצר בפנים. המוח יודע שאנחנו עומדים לחייך עוד לפני שחייכנו. המשפט חייך והעולם יחייך אליך, זה ממש מבוסס מחקרית. וחיוך זו דרך מצוינת להפעיל את נוירוני המראה וליצור חיבור ורגיעה אצל אדם אחר. כנה לגבי צחוק. בטוח קרה לכם שצחקתם בזמן שחברים צוחקים, בלי להבין בכלל על מה צוחקים, מה הצחוקים. הצחוקים המוקלטים בסיטקומים, כמו חברים, המפץ הגדול, סיינפלד וכל השאר, זה לא סתם כדי למלא את השקט. הצחוקים המוקלטים זה כדי להפעיל לנו את נוירוני המראה. תופעה מוכרת נוספת שכולנו חווים ביום-יום, כשאנחנו רואים מישהו מפהק, נוצר בנו דחף בלתי נשלט לפהק גם כן. זה לא רק פעולה של חיקוי פשוט, זה פעולה של נוירוני המראה, שמדמים את הפעולה שאנחנו רואים ויוצרים אצלנו את אותו דחף. אבל זה חייב להיות פיהוק אמיתי, לא פיהוק מזויף. בוא נדבר על מוזיקאים ונוירוני מראה. אחד המחקרים הכי מרתקים בנושא נוירוני מראה נערך על מוזיקאים. חוקרים השמיעו לנגני פסנתר, מישהו אחר מנגן בפסנתר, ובדקו את פעילות המוח. כשהנגנים שמעו את הנגינה, הופעלו במוחם לא רק אזורי השמיעה, אלא גם האזורים המוטוריים שהיו מופעלים אם הם בעצמם היו מנגנים על הפסנתר את אותם הצלילים. כלומר, כשפסנתרן או פסנתרנית שומעים מישהו אחר מנגן, המוח שלו לא רק שומע את המוזיקה, אלא גם מנגן אותה במוח באופן וירטואלי. זה מסביר למה מוזיקאים מקצועיים יכולים להתרגש כל כך ממוזיקה. הם חווים אותה ברמה עמוקה יותר, כאילו הם בעצמם מנגנים. מוזיקה, ריקוד ותיאטרון מעוררים בנו רגשות עזים כל כך בזכות נוירוני המראה. כשאנחנו צופים ברקדנית או רקדן על הבמה, נוירוני המראה שלנו מאפשרים לנו לחוש במידה מסוימת את תחושת התעופה והחופש שהם חווים בזמן הריקוד. כשאנחנו רואים שחקן על הבמה כועס או מתעצבן, אנחנו ממש מרגישים את הכעס שלו, לא רק מבינים אותו אינטלקטואלית. האם היכולת לאמפתיה היא יכולת מולדת? כן, אמפתיה היא יכולת מולדת. כשתינוק בוכה בבית חולים, כולם בוכים יחד איתו ללא הבדלי דת, גזע וצבע. כשתינוק נולד, מערכת נוירוני המראה שלו כבר פעילה, אם כי עדיין לא מפותחת לגמרי. תינוקות מחכים הבעות פנים כבר בגיל ימים ספורים. גם לפני שהתינוק מבין מה הוא עושה, המוח שלו כבר מתרגם את מה שהוא רואה לפעולה דומה במוח שלו. זה מנגנון אבולוציוני מדהים, שמאפשר לתינוקות ללמוד במהירות על ידי חיקוי של הסביבה, של האנשים בסביבה שלהם. פרופסור אנדרו מלצוף עשה שורה של ניסויים קלאסיים בשנות ה-70 וה-80, והראה שתינוקות בני 42 שעות, כן, פחות מיומיים, כבר מסוגלים לחכות הבעות פנים של מבוגרים. והיכולת הזאת היא התשתית שעליו נבנית כל היכולת החברתית שלנו, להבין את האחר, להרגיש אמפתיה, ואפילו להבין שפה וללמוד לדבר. ללמוד שפה זה עניין מורכב מאוד. זה נראה לנו טבעי שילד פתאום מדבר. כל תהליך הלמידה שלו את השפה היא דרך נוירוני מראה. הוא רואה את אמא שלו מדברת ואת אבא שלו. הוא רואה איך השפתיים של הזזות, איך הפה של הזז, הלשון, הפנים, הנשימה, וזה מפעיל אצלו את נוירוני המראה יום אחר יום. 12 עצבים מחברים ישירות בין המוח לבין הגוף שלנו. נקראים העצבים הקרניאליים, עצבי הגולגולת. שלא עוברים דרך עמוד השדרה, אלא מחברים ישירות בין המוח לגוף. 10 מתוך 12 העצבים האלה מעורבים בדיבור. זה דבר מורכב לדבר, והילד לומד איך להפעיל את העצבים האלה דרך נוירוני המראה. נוירוני המראה הם הבסיס לכל הלמידה שלנו. ילדים לא לומדים מחוברות, לא לומדים מספרים, לא מלומדות, גם מבוגרים לא. בני אדם לומדים מבני אדם, דרך נוירוני מראה. מחקר שנעשה בהקשר של למידה, חוקרים נתנו לרקדנים ללמוד ריקוד חדש, כאשר לחצי מהם הם נתנו הוראות כתובות איך לרקוד את הריקוד, ולחצי האחר נתנו לצפות ברקדנים מבצעים את הריקוד. כמובן שאלה שראו את הרקדנים מבצעים ריקוד, למדו את הריקוד הזה טוב יותר. דרך הלמידה הטבעית שלנו היא דרך מודלינג ומנטורינג. לכן נוירוני המראה זכו גם לשם נוירוני המנהיגות. כשאנחנו מתחברים למישהו, אנחנו לומדים ממנו והולכים אחריו, כי הוא מפעיל לנו את נוירוני המראה בעוצמה גבוהה יותר בגלל החיבור הרגשי. אם זה מנהלת או מנהל, מפקדים בצבא, מורים, מורות, ככל שאנחנו מחוברים לאדם יותר, אנחנו לומדים ממנו יותר. מה קורה על הספקטרום האוטיסטי? חוקרים היום משערים שבעיות בהתפתחות מערכת נוירוני המראה עשויות להיות קשורות להפרעות כמו אוטיזם, שבהם יש קושי בהבנה חברתית ובאמפתיה. פרופסור מרקו יעקובוני, אחד החוקרים המובילים בתחום הזה, הציע את תיאוריית נוירוני המראה השבורים כהסבר אפשרי לקשיים החברתיים באוטיזם. כאשר המערכת הזו פגועה, היכולת לחוות אמפתיה, לזהות הבעות פנים או להבין שפת גוף נפגעת. התיאוריה הזאת עדיין שנויה במחלוקת, אבל יש לה אישורים מסוימים במחקר. שאלה נוספת מעניינת היא מה עשו המסכים לנוירוני המראה שלנו. אחת השאלות המרתקות של ימינו היא איך העולם הדיגיטלי משפיע על נוירוני המראה שלנו. ראשית, כשאנחנו רואים אדם בוכה מול המסך, נדלקים חצי מנוירוני המראה שהיו נדלקים אם היינו רואים אותו פיזית בוכה לידינו. ביפן עשו ניסוי. לקחו כמה עשרות אלפי פעוטות שצפו בטלוויזיה 3.5 שעות ומעלה, וישבו אותם לעומת פעוטות שלא ראו טלוויזיה או מקסימום שעה ביום. אצל הפעוטות שראו 3.5 שעות ויותר, הם ראו ממש עיכוב שפתי, עיכוב בשפה, ביכולת לדבר. כי דרך המסך, הפעוטות לא רואים את הלשון, את הפה, את הנשימה. דרך המסך רואים רק את השיניים זזות. לכן חשוב מאוד, אם יש לכם תינוקות ופעוטות, שעה וחצי ביום לדבר איתם. לא משנה על מה, פשוט להסתכל לתוך הפנים שלהם, ולתת להם לצפות בפה שלכם מדבר. ספרו להם איך עבר עליכם היום. פשוט תנו להם לצפות בפה שלכם מדבר, ולתת להם להפעיל את נוירוני המראה ולא לשים אותם מול המסכים, כמה שפחות מול המסכים. האם בעידן שבו רוב האינטראקציות שלנו עם אחרים הן דרך מסכים, היכולת שלנו לאמפתיה באמת נפגעה? אז יש כמה מחקרים מדאיגים בנושא הזה. אחד מהם נערך באוניברסיטת מישיגן ומצא ירידה של 40% ברמות האמפתיה של סטודנטים במהלך העשורים האחרונים, במקביל לעלייה בשימוש במסכים ומדיה דיגיטלית. הסיבה לכך היא שנוירוני המראה שלנו מגיבים חזק יותר לאינטראקציות פנים אל פנים, שבהם אנחנו רואים את שפת הגוף, שומעים את טון הדיבור, אפילו מריחים את הריח של הבן אדם שמולנו. באינטראקציה דיגיטלית, רבים מהערוצים האלה חסרים. הפגיעה באמפתיה בעידן הזה היא אחת הסיבות לכך שאנשים מתנהגים בצורה כל כך אלימה ברשתות החברתיות. כשאנחנו לא רואים את האדם שמולנו, קל לנו יותר להתעלם מהכאב שאנחנו גורמים לו. זה לא מפעיל אצלנו את נוירוני המראה. שאלה נוספת מטרידה בעידן הזה היא מה בוטוקס עשה לנוירוני המראה ולתקשורת בין אנשים. בעידן שבו הנראות החיצונית כל כך חשובה, הרבה מאוד נשים וגברים כבר באמת עושים מזרקות של בוטוקס. אז חשוב להבין, 95% מהתקשורת בינינו היא לא מילולית, היא דרך רגשות. אנחנו רואים רגשות בעיניים, בהבעות פנים, בראש ובראשונה. 70% מקולטני התחושה שלנו הם לא באור, הם בעיניים. לוקח למוח שלנו 15 אלפיות שנייה, לזהות את המצב הרגשי של האדם האחר כשרואים רק את העיניים. 300 אלפיות שנייה, פי 20, לוקח להבין את המילים שבן אדם אומר. אז מישהו יכול להגיד לי, אני אוהב אותך, אבל בעיניים אני רואה שהוא לא סובל אותי, וזה המסר שהמוח מקבל קודם. בנוסף, כמו שלמדנו, מצב רגשי של אדם אחד משתקף במוח של האחר דרך אותם נוירוני המראה. הפנים שלנו מדברות יותר מאלף מילים ומאפשרות לנו קריאת רגשות, חיבור ראשוני ויוצרות את המשיכה הראשונית שלנו אחד לשני. בדייט למשל, המוח הרגשי מחליט אם זה זה או לא זה תוך שתי שניות על סמך נתונים מהפנים ומהבעות הפנים בראש ובראשונה. כשאנחנו רואים את הבעת הפנים של האחר, המוח שלנו מחכה אוטומטית את אותה הבעה דרך נוירוני מראה, וכך אנחנו מבינים מה השני מרגיש, כמו שכבר הבנו. מחקר מאוניברסיטת דיוק ב-2010 מצא שאנשים שקיבלו הזרקות של בוטוקס פחות מצליחים לזהות רגשות בפנים של אחרים, פחות מביעים רגשות בעצמם ופחות מרגישים חיבור רגשי. הסיבה לכך היא שהרעלן העצבי של הבוטוקס בעצם משתק חלקית את שרירי הפנים, ובכך פוגע ביצירת הבעות הפנים. הפגיעה ביכולת לייצר הבעות פנים פוגעת בפעילות נוירוני המראה, ולכן פוגעת ביכולת עיבוד הרגשות במוח. איך זה יכול להשפיע על חיי האהבה שלך? בדייטים ראשונים זה יוצר קושי ליצור קשר עין משמעותי, גורם לאי הבנות בתקשורת לא מילולית, ופחות כימיה ראשונית בדייט. בזמן מערכת יחסים זה יכול לגרום לקושי לקרוא את בת הזוג, פחות ביטוי רגשי, יכול ליצור תחושת ריחוק רגשי. חייבים לזכור, גורמי המשיכה האמיתיים שלנו זה לא עד כמה הפנים שלנו חלקות. גורמי המשיכה האמיתיים זה חיוניות, שמחת חיים והיכולת להרגיש ולהביע רגשות. כי אין דבר יותר אטרקטיבי ומושך מהיכולת של בן אדם לחוש ולהביע רגשות אמיתיים. אז נסכם. מקווה ששכנעתי אתכם שנוירוני המראה הם אחת התגליות המרתקות ביותר בחקר המוח בעשורים האחרונים. פרופסור איזולטי בטוח מתישהו יקבל פרס נובל על הכילוי הזה. נוירוני המראה הם הבסיס הביולוגי ליכולת שלנו לאמפתיה. היכולת להרגיש את מה שאחר מרגיש היא לא תכונה שמלמדים אותנו, היא מובנית בתוך המוח שלנו. נוירוני המראה נותנים לנו את המתנה הזאת, את היכולת להתחבר רגשית אחד לשני. המוטו של פרופסור איזולטי דרך אגב, זה שהאושר שלנו תמון גם באושר של אנשים אחרים. עוד הרבה לפני חקר המוח, פילוסוף סיני שחי במאה הרביעית לפני הספירה, מנציוס, ממשיכו של קונפוציוס, אמר, אם אדם רואה ילד קטן עומד ליפול לבאר, הוא ירגיש בהלה וחמלה. לא מפני שהוא רוצה למצוא חן בעיני ההורים של הילד, לא מפני שהוא מחפש שבחים מהחברים שלו, ולא מפני שהוא שונא את הצעקות של הילד, אלא פשוט מפני שזה הטבע שלו. כבר הפילוסוף הזה הבין, 2500 שנה לפני שגילו את נוירוני המראה, שהחמלה היא חלק מובנה בטבע האנושי. היום אנחנו יודעים שהוא צדק, והמנגנון הביולוגי הזה הוא נוירוני המראה. אבל זה לא רק אמפתיה. נוירוני המראה הם כנראה גם הבסיס למוסר האנושי. הם מאפשרים לנו לחוש את הכאב שאנחנו גורמים לאחרים, ובכך מרתיעים אותנו מלפגוע בהם, לפחות ברוב המקרים. אז איך זה קורה שאנשים עדיין מסוגלים לפגוע זה בזה באכזריות מאוד גדולה? יש כמה תשובות אפשריות. אחת מהן היא שבתנאים מסוימים, במיוחד כשאנחנו תופסים מישהו כאחר או כאויב, המוח שלנו יכול לדכא את פעילות נוירוני המראה. מחקרים מראים שכשאנשים צופים בכאב שנגרם למישהו מקבוצה חברתית אחרת, יריבה, התגובה של נוירוני המראה חלשה בהרבה. זה אולי מסביר איך מתאפשרים דברים נוראיים, כמו טבח ומלחמות. כשאנחנו מרחיקים את עצמנו מאחר, מגדירים אותו כשונה או כאויב, אנחנו מדכאים את המנגנון הטבעי של אמפתיה שקיים במוח שלנו. הפרק הבא שלנו יהיה על הביולוגיה של הרוע, כי גם את זה צריך להסביר. החוקרת טניה זינגר אמרה, חמלה היא לא רק רגש, היא מיומנות שניתנת לאימון, ואולי המיומנות שהכי דרושה לנו בתקופה הזאת. חמלה היא לא משהו שיש או אין לבן אדם, אלא יכולת מוחית ורגשית מולדת שאפשר לאמן, לפתח ולחזק ממש כמו שריר. כמדענית שעוסקת בחיבור בין מדע ורוחניות, טניה גם הוכיחה את זה. היא הראתה במחקרים ארוכי טווח איך אימונים במדיטציה של חמלה שינו פעילות מוחית וממדדים של סטרס, של אמפתיה והתנהגות פרו-חברתית אצל אנשים. אני חושבת שנוירוני המראה הם המתנה הגדולה ביותר של האבולוציה לחברה האנושית. הם אלה שמאפשרים לנו להיות הומנים באמת, להבין את האחר, להרגיש את כאבו ואת שמחתו, ולפעול מתוך חמלה ברוב המקרים. תודה שהייתם איתי בפרק הזה, מקווה שנתתי לכם הצצה מרתקת לעולם המופלא של נוירוני המראה. נתראה בפרק הבא.